שלום דנית.
שלום רותם.
השבוע יש לנו מישהו שאני מכיר המון המון שנים בתחום הסייבר בישראל. הוא מישהו שמלווה את תעשיית הסייבר בישראל כבר הרבה מאוד זמן. אם אני אגיד שהוא 20 שנה, הוא יגיד לי 40 שנה. זה מסוג האנשים שהוא איתנו עוד לפני שחשבו שזה סייבר, עוד לפני שקראו זה הבטחת מידע. זה פשוט היה הבטחה.
אני רוצה להגיד לך שהאורח שלנו היום, אתה מספר שאתה מכיר אותו הרבה שנים, אבל אני בטוחה שכל מי שתשאל אותו בקהילה, האם הוא מכיר, הוא יגיד לך, בטח, אני מכיר אותו כבר המון שנים, כי אני פגשתי אותו במפגש כזה או אחר, או למדתי אצלו, והנה רמז לאורח המיוחד שלנו. השבוע אנחנו גם מדברים על פן חדש, שעוד לא דיברנו עליו בתוכנית שלנו. אנחנו נדבר על עולם של ההכשרות. אנחנו כל הזמן שואלים את זה בפינת השאלה הזהה, וגם כאן עוד נדבר איתו על פינת השאלה הזהה, אבל אני חושבת שהיום אנחנו נוכל לשים זרקור יותר משמעותי על איך נכנסים לתחום הזה. ובואו נקבל את האורח שלנו, אבי וייסמן.
תודה רבה. ברוכים הנמצאים. וקצת יותר מדי קרדיט, לא, אני לא 40 שנה, אני מ-2002 בענף, ואכן הוא נקרא אבטחת מידע ולא סייבר. את המילה סייבר הכרתי רק מהמיתולוגיה היוונית, ובלי שום קשר. והתחלתי בלהקים חברת ייעוץ, שבטעות הפכה למכללה, בטעות כי מערכת הביטחון הזמינה כל מיני קורסים מאוד ייחודיים לאותה תקופה. מילה בשם האקינג, או מילה בשם CSO, שזה קודם ל-CISO, וכן הלאה וכן הלאה. וכך התחלתי.
אז זרקת משהו על המיתולוגיה, ואני מודה שאני לא מכירה את המונח מהמיתולוגיה, אז אולי תן לנו להשערה של הידע, לפני שאנחנו צוללים לדבר איתך, כי גם המסלול שלך נשמע לי מאוד מאוד מעניין, בכלל ככניסה לשוק.
אולי באמת הרבה מאוד אנשים זרים לענף, וגם בתוך הענף, לא יודעים באמת מה זה התופעה הזו שנקראת סייבר סקיוריטי, שבינינו הופיע רק ב-15-20 שנים האחרונות. כן, יש פילוסופים שטוענים שזה מאז שהמחשב הגדול הראשון הומצא ב-1944 וכן עזבו. הנושא שנקרא ענף בשם סייבר סקיוריטי, ואגב רק בישראל אומרים סייבר סקיוריטי, סייבר, בחול אומרים סייבר סקיוריטי, זה תופעת לוואי של המהפכה השלישית, המהפכה הדיגיטלית, מהפכת המידע אם אתם רוצים. זה דבר נפלא, זה מעריך את החיים של אנשים, זה מאפשר תקשורת של הכל מחובר לכל, אוטומציה והמון המון בריאות בראש ובראשונה, יוצר הרבה מאוד בריאות. אבל תופעת הלוואי היא פרצה קוראת לגנב, האקרים. הן לשם טרור, הן לשם נסיבות לאומיות אחרות, והן לשם היזק, והן לשם גנבת כסף. כדי להילחם בתופעה הזו, לאף אחד אין כוונה לעצור את המהפכה הדיגיטלית. הקימו פשוט ענף, בעצם לא הקימו, הוא קם לבד. הרבה מאוד סוגים של אנשי מקצוע שנדרשים כדי להגן מפני הקר בודד. בשונה למלחמה קונבנציונלית שבה צריכים שלושה תוקפים על כל מגן, בלוחמה דיגיטלית נדרשים 30 מגנים על כל תוקף, וזה יצר ענף שלם.
זה סוג של משהו מאוד ייחודי באמת בתחום שלנו, שבעצם יש מספיק פעילות שהתחילה, אנחנו מדברים היום כבר מלפני 20 שנה בערך, שכל הענף הזה של הסייבר, אנחנו אומרים סייבר, אבל אני גדלתי
זה היה הבטחת מידע.
אני גדלתי בעולם של סייבר, היו אומרים סייבר, הייתי מקשר את זה לסייבר סקס, או סייבורג, זה פשוט שמה. מישהו החליט שסייבר זה יהיה עוד משהו מעבר לסייבר סקס, והרס להמון המון אנשים את החלום ואת הקיצורים במקלדת, ואנחנו פשוט נמצאים היום באיזשהו אולם כזה שיש לנו, אני חושב שבאיזשהו מקום הסייבר הוא מתפתח ומתפתח ומתפתח בצורה כזאת שהוא גולש לכל כך הרבה דברים אחרים ומשתלט על החיים שלנו בכל מקום אפשרי, שבוא נגיד ככה, עוד 10 שנים, הכל יהיה סייבר. דנית, אפילו את תהי סייבר.
זה מימד נוסף. אני כבר התחלתי להיות סייבר, כידוע. אני כבר מסתובבת, מחוברת לרשת.
לא מהכיוון של סייבורג, אלא מהכיוון של סייבר.
אז האמת היא שהדיגיטל גלש לכל מקום.
נכון.
ועכשיו מטה. עכשיו מטה, יקחו את זה לצעד הבא. הרי אנחנו כבר חיים ב... במימד החדש הזה, באמת ייקחו לנו את המימד הקיים והפכו אותו למימד הזה.
אבי, אתה, אם אני מכיר אותך ומכיר את ההשתלשלות של האירועים, אתה, יש לך קשר מאוד מאוד הדוק לתעשיית הסייבר או לדבר הזה שקוראים לו סייבר הישראלי בצורה מאוד מאוד הדוקה. בוא תספר לנו איך זה התחיל בכלל.
ב-2007 התאגדו קבוצה גדולה מאוד של מנהלי אבטחת מידע, גם של מערכת האזרחית והמערכת הביטחונית, וחברתי ליעקב עמידרור, האלוף יעקב עמידרור, והקמנו את הפורום הלאומי להבטחת מידע. היו לו מספר יעדים, אחד מהם הסדרה והבנה של הענף. טענו שזה לא מקצוע אלא ענף, אז זו הייתה טענה מוזרה, היום היא מובנת מעליה. דבר שני, לייצר מודעות בקרב המנכ"לים שהם חייבים להגן על עצמם ושהנזק הוא לא כמו שהם חושבים, ראה סעיף הערכת סיכונים. והדבר השלישי, לייצר לחץ על הלשכה של ראש הממשלה על מנת שיוקם משרד הסייבר. כך קראנו לזה, משרד להבטחת מידע וסייבר, ורצינו שיוקם. לימים באמת הוקם כמטה סייבר בינואר 2012. אלה היו שלושת היעדים. עמידרור היה נשיא ואני הייתי יושב ראש הפורום. יצרנו הרבה מאוד פעילויות, כשחלקן לא ממש הצליחו, חלקן מאוד, ובהן מיסוד הסדרת מקצועות הסייבר בישראל, שקיבל נחלה בחוק הישראלי החל מ-2015, וקצת צולע כרגע.
האם אתה גם חושב שעניינים של פוליטיקה ארגונית, או פוליטיקה ברמה הזאת של מערך הסייבר או המלל, עקבו, עשו כל מיני, נקרא לזה תופעות שליליות, דווקא במקומות שרצינו לעשות שם יותר הבטחת מידע?
בוא אני אראיין אותך ותן לי דוגמה.
לא, אני פשוט חושב שיש פה המון המון גופים שהתכנסו לדבר הזה שקוראים לו מערך הסייבר, שזה יצר איזשהו מטריה, נקרא לזה, קצת בעייתית, ברמה פוליטית, בקונסטלציה הזאת. רציתי לשמוע דווקא ממך, מה אתה חושב שקרה שם?
מאוד טבעי. הגיוני מאוד שגורמים במשרד הדתות ירצו להקים משרד נפרד לענייני נוצרים ומשרד נפרד לענייני מוסלמים, וזה באמת קרה. הגנת הפרטיות, מערך הסייבר הלאומי, בזמנו שבק, עדיין, אבל בזמנו יותר חזק, הרבה מאוד גורמים רוצים לשלוט בתחום הזה. זה טבעי מאוד, הגיוני מאוד, זה קורה בכל מדינה. צריך פשוט לעשות סדר, עוד סדר ועוד סדר.
אני חייבת להתערב בשאלה הפוליטית הזאת, כמי שהייתה בשניים מהגופים האלה. קודם כל, רשות להגנת פרטיות, אז הייתה רמות, היא קמה כבר ב-2006, כדי להסדיר את עולם של מאגרי המידע הדיגיטליים. זאת אומרת, בכלל, הסדרת זכויות פרטיות בעולם הדיגיטלי, וגם הרשות... עוד בשנת, גם כשהתחילו הדיונים האלה בשנת 2012, גם היא תמכה ברעיון של הקמת מערך סייבר, במיוחד עם התיק הגדול שחקרנו בזמנו, שהיה תיק סייבר מהותי ואזרחי לחלוטין, שלא היה מי שיחקור אותו. ובזמנו הרמות, היום הרשות להגנת פרטיות, בצעד אמיץ של ההנהלה, חקרה את אותו, הפעילה אותנו כדי לחקור את אותו תיק, ובתפיסתנו הוא שינה פרדיגמה, כי לא היה גוף שיחקור את זה. גם אז הרשות אמרה, לא בהכרח תפקידנו לחקור אירועי סייבר, לחקור פגיעות כאלה בתשתית האינטרנט של מדינת ישראל. אנחנו חוקרים פגיעה בזכויות, בזכות הפרטיות של, של אדם ובפגיעה במידע שלו. אז גם שם הייתה תמיכה בהקמה של מטה הסייבר. זה נכון שהיו הרבה מאוד פוליטיקות, זה תמיד קורה כשמשהו חדש קם, ואני יודעת שיש הרבה בלבול, ונכון שצריך לעשות סדר, אבל יש כאן גם סוג של אבולוציה. זאת אומרת, של התקדמות ושל התפתחות, ואני מסכימה איתך, אבי, האבולוציה הזאת צריכה להמשיך. צריכה להמשיך ולהתקדם ולהתפתח. אנחנו גם ממש מרגישים את הסייבר כמימד שלנו, ומטה יגיעו וישנו את התפיסה שלנו עוד יותר, ויעבירו אותנו בכלל לחיים הרבה יותר וירטואליים. מעניין אם גם אז נצטרך להקים משרד להסדרת הנכסים במטאוורס.
התשובה היא כן, וזה רק דוגמה אחת, זה גם המכונית שלך. עוד מעט לימודי נהיגה יהיו דבר היסטורי, כמו סנדלר, אוקיי?
נלמד בסימולטורים.
לא נלמד, כי לא נצטרך לנהוג. זו התשובה האמיתית. אבל באמת, העולם מאוד מאוד משתנה. מי שמכיר את המכללה והחברות שאני מנהל, יודע שיש לי מוזיאון עם ציוד ישן, טלפונים, טלוויזיה מ-1948 וכן הלאה וכן הלאה. העולם השתנה, הנכדה שלי עוברת ליד הטלוויזיה בסלון ועושה ככה עם היד, הנפת יד כאילו זה טינדר. כלומר, העולם משתנה, אנחנו באמת באמת בשוליים שלו, ומה שקורה ב-20 שנים הקרובות ישנה גם את פני הסייבר סקיוריטי. ואני מזכיר, השינוי הוא בדיגיטל. אנחנו תופעת הלוואי של הדיגיטל. כל מה שיקרה בענף שנקרא סייבר סקיוריטי עומד להתעצם מאוד מאוד. המחסור בכוח אדם עומד להתעצם הרבה יותר. זה יהיה נכס להיות איש סייבר, לא משנה מאיזה סוג, וכל זאת כפועל יוצא של ההתפתחות המטורפת של המהפכה הדיגיטלית.
אבי, אנחנו חייבים להתמקד, ואני לא הייתי רוצה שנפספס את זה, להתמקד בנושא הזה של הכניסה לתחום הסייבר. מהו הצעד הראשון הכי נכון למי שרוצה להיכנס לעולם הסייבר כדי להיות כל כך רצוי או מועיל ב-20 השנים הבאות, ואומר, וואלה, אני רוצה להיכנס לתחום, מה כדאי ללמוד, איך בוחרים את זה, ואיך מתפתחים בעולם הזה, כי זה בסוף הקור שלך, ואני בטוחה שזה מעניין הרבה מאוד מהמאזינים שלנו.
כן, נכון, אני מתמצא בסייבר אדיוקיישן, הרבה יותר מאשר מתמצא בסייבר. והשאלה מצוינת, כי צעירים לא יודעים כלום על העולם הזה ומאוד רוצים להיות בו, והתשובה היא כזו, איך מתחילים? יש שני דגמים של התחלה, אבל התוכן של שניהם זה דגם אחד ו5-10% מאנשי הסייבר ככה התחילו, זה ללמוד לבד בבית, יודמי, קוד אקדמי, קורסרה וכו וכו, החבר שלי, הדוד שלי וכו וכו. חבר'ה, זה עובד לגבי 5% או 10% מהאוכלוסייה, הם מצליחים לבד ללמוד, זה תמיד היה כך. 90% צריכים מוסד מסודר. ותכף ארחיב, התוכן של שתי שיטות הלימוד, שתי המתודות, זהה. לימודי שרת, לימודי תקשורת, לימודי לינוקס, לימודי שפה כלשהי, בסייבר סקיוריטי נהוג פייתון, אבל זה לא חובה, ויסודות של אבטחת מידע, וזה לא משנה של איזה חברה. אלה היסודות בין אם אתה לומד לבד ובין אם אתה לומד במוסד. לגבי מוסד, בישראל אין לימודי סייבר באקדמיה, למעט חריג אחד אמיתי, באוניברסיטת בן גוריון, ששם זה לתואר שני בהנדסת תוכנה וכן הלאה וכן הלאה, למקצוע מאוד מסוים בתחום המחקרי, malware analyst וכן הלאה. אין לימודים באקדמיה. לכן נוסדו בכל העולם, קודם כל גופים פרטיים, כמו מכללת C-Security שבבעלותי. יש גם מכללות כלליות, כמו ג'ון ברייס ושמות נוספים, שגם מלמדים סייבר. אבל הדרך צריכה להיות ברורה. אתה מתחיל, קודם כל תלמד יסודות. המצאתי לזה אפילו מילה. לומדים מחשבית. והיא כוללת את חמשת החטיבות שדיברתי קודם, שרתים, תקשורת, לינוקס, פייתון ויסודות סייבר. רק אז, כשסיימת את זה ואתה מדבר מחשבית, אגב, אתה מנהל רשתות זוטר באותו שלב, ולא איש סייבר, רק אז תבחר את אחד המקצועות בקומה השנייה. מקצוע של בקר סוק, או מיישם סייבר, או ארכיטקט, או פנטריישן טסטר, או IR וכן הלאה וכן הלאה. אלה שני השלבים.
אבי, מה עם סיסויים? אבי, מה עם סיסויים?
רגע, זהו, אתה יודע, זה חסר לי. כי אנחנו רואים סיסויים בארגונים סיסו, ואנחנו גם נשאל את זה עוד, תתכונן לשאלה החותכת, אבל סיסויים עובדים ברמה ניהולית יותר, ברמה של ניהול סיכונים. אני פוגשת קולגות, כל מיני ממוני הגנת סייבר שמקבלים את התפקיד, והם צריכים להסתכל עליו מלמעלה. הם לא צריכים לבצע את הפן הטכנולוגי הטכני. איזה הכשרה יש להם? איך אנחנו מכניסים אותם לתפקיד שלהם, שידעו לקשר את הארגון למחשבים? האם הם חייבים את הרקע הטכני הזה?
אני רוצה קודם לתקן חלק, או להעביר חלק מדברייך, כדי שלא תהיה אי הבנה. הם כן צריכים להבין טכנולוגיה, מצוין. הם לא צריכים לעשות טנזו. זה הבדל גדול. ואנחנו מבלבלים, וזה מטעה.
ועד כמה להבין?
סיסו, אני מיד אביר. סיסו זה תפקיד ולא הוגדר כמקצוע. מדוע? כי הוא קומבינציה של שלושה אלמנטים. מקצוע שנקרא ארכיטקט הגנת סייבר, מקצוע שנקרא מתודולוג הגנת סייבר, והאלמנט השלישי, או שיער לבן או קרחת. כלומר, שלושת אלה.
זה נורא מעניין שאתה לא אמרת משהו שקשור לניהול, או משהו שקשור ל...
הוא התכוון בשיער הלבן.
זה השיער הלבן? זה השיער הלבן?
בדיוק, בדיוק. בגרות, ראייה רחבה, רצוי גם השכלה אקדמית, ויש גם המלצות על השכלה אקדמית. ספוילר, לא מדעי מחשב, דווקא הנדסת תעשייה וניהול, או הנדסת מערכות מידע,
או משפטים,
או אפילו ניהול מערכות מידע, או אפילו מנהל עסקים או משפטים או ראיית חשבון. וזה לא בדיחה, זה נכון. אבל אני חוזר לסיסו. יש רצוי ויש מצוי. אוקיי? יש לנו בישראל כדורגלנים מקצועיים. לא כולם כל כך טובים, אבל הם כדורגלנים. אז יש גם סיסויים. לא כולם השתבחו בהבנה טכנולוגית עמוקה, ובהבנה של ה-GRC, ובהבנה משפטית, ובהבנה של ניהול סיכונים. כן, יש כאלה. אבל את שואלת מה צריך, אז צריך את הכל.
עדיין יש לנו סיסויים היום שמגיעים מהעולם הזה של הטכני, שהם בעצם היו מנהלי תשתיות, היו מנהלי IT, whatever, ובעצם נכנסים לנעליים של סיסו, ובעצם צריכים לשנות, לעשות איזשהו ניתוח, הוצאה של האיברים, להכניס איברים אחרים של סיסו, שזה איברים אחרים לגמרי, זה כאילו תפקיד שונה, חשיבה שונה, יכולות שונות, ממש כלים שונים ברמה של איך מתמודדים עם הדברים ביום יום, ובאיזשהו מקום, כל הארגונים האלה, הם מכניסים את הסיסו תמיד לקוביה הזאת הטכנולוגית. אתה תהיה טכנולוג, אתה באת מטכנולוגיה, אתה תעשית את זה. יותר מזה, אתה גם מתחת ל-CIO ומתחת לטכנולוגיה, ופה אתה נמצא. איך שוברים את זה, אבי? כי גם אתה, בשיח שאתה מדבר, אתה אומר לנו, הוא צריך להיות טכנולוג, הוא צריך להיות ארכיטקט, הוא צריך להבין את הטכנולוגיה. אני נמצא היום בעולם שהסיסויים מבינים כל כך הרבה טכנולוגיה, שהם לא מבינים שום דבר אחר חוץ מזה. איך אנחנו משתחררים מהדבר הזה שקוראים לטכנולוגיה ומגיעים דווקא לעניין של תהליכים עסקיים, ניהול סיכונים, שזה יכול להיות הרבה יותר משמעותי? הרי תמיד אפשר להביא איזה מישהו טכנולוג קטן שיבוא מתחת לסיסו, יעשה את כל מה שצריך לטכנולוגיה. דווקא הדברים הגדולים ומשמעותיים נשכחים. איך מסתכלים על זה?
זו בדיוק הנקודה. לכן ציינתי שצריך שלושה אלמנטים. והרבה מאוד אנשים באים מה-IT וזה מצוין. אין עם זה בעיה. מה הבעיה? תשלימו את החסך שלכם, את העולם המתודולוגי. סיסו זה לא סייבר. סיסואית היא לא סייברית. במקרה הטוב היא סייברית ספרותית. מדוע? כי נכנסו אליה היבטים של משפט, של מנהל עסקים, של כלכלה, וזה כבר לא סייברית. ואותם חבר'ה שבאים מה-IT, באמת מדברים רק סייברית, בדיוק. ואנחנו צריכים לשדרג אותם. כל עולם המתודולוגיה הוא עולם שנועד לחזק אותם, אבל גם יותר מזה, הם באים מכונאי רכב. אנחנו צריכים להפוך אותם למהנדסי רכב. אני לא רוצה שהוא יפרק לי ראש מנוע, אני לא אתן לו מפתח שבדי. אני רוצה שיסביר לי את הקומפרסיה במנוע.
אבל אתה חושב שאפשר להוציא היום את הסיסו עם את, את ראש שלהם מתוך המנוע? זה משהו שאפשר לעשות? תראה, אני למשל...
עם מפתח ברגי הוא נכון, כמה מכות על הראש.
אני למשל, יש לי אמרה שאני אומר את זה לעובדים שלי ולאנשים שאני עובד איתם, תעמוד על הכיסא. מהבחינה הזאת שלפעמים אנחנו מסתכלים על איזשהו משהו בצורה נורא נורא בפרטים הקטנים, ודווקא אנחנו בתור, אני רוצה להגיד ארכיטקטים, או אפילו ברמה הזאת של סיסטואים שצריכים להסתכל ברמה הרבה יותר רחבה, אני אומר להם, תעמדו על הכיסא ותסתכלו על זה, ממש, פיזית, תעמדו על הכיסא, זה ברמה, צריך לשנות פה את משהו פיזי אצלנו.
את הקונספט, עכשיו לא יעזור, רגע. יש אדם ששולט היטב בטכנולוגיות והוא יישאר איש אנזון בנשמתו, הוא לא מסוגל לראות מלמעלה, ויש אנשים שנולדו מראש לראות דברים מלמעלה והם מאוד מסוגלים, והם יהיו, גם אם חסר להם ידע, הם יהיו סיסויים נפלאים, כי את הידע אפשר להשלים, את המעגלים במוח לא. וברגע שאדם נולד עם הכישור לראות דברים מלמעלה, הוא יצליח לראות דברים מלמעלה. אז בוא נפריד, את האופי של האנשים אנחנו לא יכולים לשנות, את הכישורים הטבעיים לא, אנחנו כן יכולים להעניק להם ידע, גם בחשיבה של מהנדס במקום טכנאי, וגם בחשיבה של מתודולוג.
כן, בסופו של דבר, העניין הזה של לעלות הכיסא מתאים רק לאנשים קטנים כמו נפוליאון, שהיו נמוכים. אז אנשים גבוהים לא צריכים את זה.
תגיד, אז אבי, יש בעצם הכשרה למי שהוא כבר סיסו וחסר לו איזה רקע טכנולוגי, אבל רק במידה שתספיק לו כדי לעשות התפקיד שלו?
אנחנו נמצאים במדינה קטנה. לא מעט פעמים תהיתי אם אפשר לעשות קורס סיסו במקום 600 שעות, שזה היום מסלול סיסו, 300 שעות בכיתה ו-300 בבית. האם אפשר לעשות את זה ב-100 שעות או 150 שעות? אין לנו דרך, כי זה באמת, לימודי סיסו הם לימודים שמשני מוח. זה לא רק הידע, זה צורת החשיבה. הדיונים בלימודים, ורותם מכיר את זה, הם דיונים שנועדו להוציא את הראש שלו מטה המנוע ולהסתכל מלמעלה לא רק על הרכב, אלא גם על הכביש ועל האזור. וזה לימודים שדורשים זמן, הרבה מאוד ידע. אין לנו דרך לתפור לדנית או לרותם רק את פרק ג', כי אנחנו מדינה קטנה ואין מספיק סטודנטים רק לפרק ג'.
אנחנו ממש רואים היום שיש לנו חברות כמו גוגל, כמו פייסבוק, כמו אמזון, שבאות ואומרות, בוא תלמד את הקורס שלנו, שזה 4 חודשים, מה שנקרא בקומפרס חזק, ואחרי שתעשה את 4 חודשים, אנחנו נחשיב לך את 4 חודשים האלה כמו תואר ראשון. יש פה מצד אחד הבנה אמיתית שאי אפשר לחכות לאנשים, אבל ההבנה היותר גדולה מהסיטואציה הזאת זה שאנשים לא מוכנים היום להשקיע 4 שנים בשביל ללמוד תואר. הם לא מוכנים לחכות עד לזה, וגם החברות לא מוכנות לחכות לאנשים שסיימו 4 שנים. אז יש פה איזשהו מקום של אולי אנחנו צריכים לעשות את הקורסים שלנו יותר קצרים, ושאת השינוי פאזה שלהם, כמו שאתה אומר, פשוט יעשו בחברה. תילו, דילו בדיוק לייטר.
אתה מתפרץ לדלת סגורה, אוקיי?
זה הקטע חזק שלי.
תקשיב טוב.
נעשה את זה כל הזמן.
אני אולד סקול בשלושה מובנים. א', אני אולד. ב', אני בעל סקול. ג', אני באמת אולד סקול. אתה לא יכול לבקש ממני להצליח לדחוף משהו בפחות שעות ממה שצריך. כל שנותינו נלחמנו בקיצורי דרך, פעלנו ללימודים נכונים וערכיים. לא היום אני אפנה ואגיד, אוקיי, אפשר לוותר על זה, כי באמת, מפעל החיים שלנו היה לייצר דרך נכונה, אידיאלית. עכשיו אני רוצה לומר משהו על הקורסים של גוגל וכן הלאה. אין בהם רע. אין, כל לימוד הוא לימוד טוב. אבל אם אני רוצה להכשיר סיסו למקצוע, לא קורס, להביא אדם למקצוע, אל תספר בבקשה לדיקן הפקולטה למדעי מחשב בטכניון שיש דרך בשנה. זה לא יעבוד. יש דרך בשנה, אז הוא יוותר על הרבה דברים, אוקיי? אנחנו לא רוצים לוותר, אנחנו רוצים להביא, לא, אני לא יכול לומר אפילו לאידיאל, אבל כמה שיותר קרוב לאידיאל. אם הייתי יכול, זה היה קורס של 1,000 שעות.
אז בוא נגיד שיש לנו עכשיו מישהו שסיים צבא. אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שאם אותו בן אדם סיים צבא והיחידה שלו התחילה ב8, אז יחכו לו אנשים בחוץ, יש אפילו אפשרות שכבר פנו אליו עוד לפני שהוא ישתחרר, אבל יש הרבה מאוד אנשים שמשתחררים מהצבא, יש הרבה מאוד אנשים בגילים יותר גדולים, שבוא נתן לזה עוד רגע את המקום שלו. מישהו סיים עכשיו צבא, היה נהג, היה לוחם, היה כל דבר אחר. האם יש אפשרות לבוא היום ולעשות שינוי ולהיכנס לעולם הזה, ויהיה לו איזשהו התמודדות נורמלית מו אנשים שסיימו 8200, 81, 82?
יש לי בשורה טובה. חלקם כמו 81, 82 וכו', חלקם במקצועות אחרים. ענף הסייבר מורכב ממקצועות כל כך שונים זה מזה, שכמעט, אני מדגיש כמעט, לכל אדם יימצא מקצוע מתאים בסייבר. כמעט. האם אתה מתאים לרפואה? אתה ישר תקפוץ ותגיד מה פתאום. יש לך רישיון נהיגה? אתה כן מתאים לרפואה. אתה יכול להיות נהג אמבולנס. האם אתה יודע לנקות את החדר כשאשתך מבקשת? כי הרי לא תיזום את זה. כן, אתה מסוגל, אתה מסוגל להיות גם סניטר. האם אתה, אני יכול לתת לך הרבה מאוד דוגמאות של מקצועות בתחום הבריאות שלא ידעת שהם שייכים לתחום הבריאות, אבל הם מקצועות.
אגב, מתפרץ לדלת פתוחה, רותם עכשיו יכול לתת לך הרצאה של שעתיים על סכרת, כי זה מה שאשתו עושה. אז רותם יענה לך על השאלה הזאת.
אני מעולם לא חשבתי שאני אהיה קשור לעולם הבריאות, אבל נכנסתי לעולם הבריאות. עזבו שלי.
ועכשיו אתה רב איתי.
אני בן אדם שאוהב ידע, זה לא קשור למה הנושא בכלל. אני קראתי מחקרים וקראתי דברים שהם בכלל לא בסקופ כיוון שלי, והתעניינתי בהם כי אני פשוט אוהב לקרוא ואוהב להשאיר את עצמי, אבל זה לא משנה במה. אני נורא אוהב, אבי, את החשיבה הזאת שבעצם באה ואומרת, היום אנחנו מסתכלים על עולם הסייבר ואנחנו אומרים, כן, איש סייבר הוא איש שמטפל בפיירול, סיסויים, אבל אתה אומר, רגע, זה לא רק. יש לענפי הסייבר המון סוגים של מקצועות שאפשר להכניס אנשים בהם, לכל אחד מהם, שזה מתאים, אתה אומר, לכל הרמות. שזה
כמעט לכל אחד, כן.
בוא נדבר על הקטגוריות האלה, אם אתה יכול ככה לפרוט לנו אותן.
ברצון. אני אתחיל בצורה קצת משונה דווקא מה-IT וערוץ בקצב מאוד מהיר. מצידי שהמאזינים ישמיעו שוב את ההקלטה. זה מתחיל בזה שהוא למד 10 חודשים או 9 חודשים להיות מנהל רשת זוטר. אנחנו תמיד צוחקים ואומרים, בסוף תקבל כובע, כמו הכובעים שלנו כאן, שכתוב עליו, עכשיו אני מנהל רשתות שמן וטיפש. שמן בקטע טוב, למדת המון, טיפש בקטע רע, עוד לא התחלת לעבוד אפילו בהלפדסק, טיפש. נמשיך. כבר יש סט של מקצועות, תומך טכני, תומך הלפדסק, תומך אינטרנט, וכן הלאה וכן הלאה, שהוא כבר רכש, הוא כבר לא יהיה נהג מסעית או צווארון כחול, הוא כבר יהיה ב-IT. נמשיך, הוא עולה לקומה השנייה, בקומה השנייה יש הרבה מאוד מקצועות. בקר סוק, הכשרה שיחסית קל לרכוש אותה, מאוד קל, בתנאי שלמדת בקומה הראשונה מחשבית. מיישם הגנת סייבר. אם עבדת כבר עם שרתים ועם אמצעי תקשורת, היית מנהל רשת, אתה יכול ללמוד להיות מיישם הגנת סייבר, מנהל טכנולוגיות הגנת סייבר, לימודים יחסית קלים, חצי שנת לימוד, פעמיים בשבוע, אתה יכול להיות. זה מתאים מאוד לאנשי הנדזון, ומתאים כמעט לכל אחד, כמעט לכל אחד, שאין לו בעיה עם לוח מקשים. מקצוע אחר, בודק חדירות, זה מיועד לפסיכים. כשאתה בודק את כיתת האקינג שלנו, אחד אחד דפוקים בראש. הם החבר'ה הכי אהובים עליי, אני מאוהב בהם. 80% מהם עם בעיית קשב ריכוז, 30% מהם עם דיסלקציות ולקויות למידה. אנשים מבריקים ומדהימים. מקצוע מאוד מיוחד, אין טעם להרחיב עליו. תחת כל עץ רענן יש כתבות בנושא הזה וכולם יודעים את זה. מקצועות אחרים, malware analyst, cyber researcher, cyber intelligence analyst וכן הלאה וכן הלאה. אלה המקצועות המחקריים. הם מתאימים מאוד לאנשים שיש להם, שאין להם שום בעיה עם קוד, אוקיי, עם כתיבת קוד, עם קריאת קוד. מקצועות שיושבים על שכר מאוד מאוד קיצוני וגבוה, כמעט כמו השכר שמספרים עליו בטלוויזיה, למרות שהם באמת מגזימים. בקיצור, יש הרבה מאוד מקצועות, הרבה מאוד אופציות בקומה השנייה. קומה שלישית, ארכיטקט, מתודולוג, סיסו, טיר 3 של IR וכן הלאה וכן הלאה. אין גבול להתפתחות, וכל אדם, לא משנה מה כישוריו, יוכל למצוא את דרכו בכיוון אחר, בדרך אחרת שמתאימה לו.
אני יכול להגיד למשל שכל העניין של אנליסטים טיר 1 בסוקים, לוקחים אנשים שהם סטודנטים, לוקחים אנשים שהם ממש, זה כמו עבודת מלצרות כזאת של, עזוב מה שאתה עושה, בוא תעשה איזה כמה משמרות, תרוויח כסף, כי זה באמת פשוט וקל. אני יודע שאפילו בסוק שלי, איפה שאני עובד ב-BDO, מחפשים אנשים וממש מחפשים אנשים שיעשו את העבודות האלה. זה משהו שיש לו דרישה הולכת וגוברת. ועוד פעם, בכל מה שקשור לעולם הסייבר, שזה אחד היתרונות של הייטק, משלמים טוב, אז אם מישהו שומע אותנו וחושב אם להיכנס או לא להיכנס לעולם הזה, תיכנסו לעולם הזה. אנחנו צריכים עוד ועוד אנשים.
אתה נכשלת בלשונך בלי להבחין ואמרת אנשי סוק כמו מלצרות וכו וכו. רק בישראל מלצר הוא חסר מקצוע. בחול זה מקצוע.
נכון.
ובקר סוק זה מקצוע. וצריך ללמוד אותו ולעסוק בו, ולמזלך בדיו עושה את זה.
גם למלצרים צריך לעשות השלמות ולימודים ולהסביר להם מה לעשות. יש פה עניין של להכניס גם לעניין של סוק. אני לאו דווקא אומר שזה שווה ערך לזה, שדרך אגב ישראל היא לא מדינה היחידה שזה ככה. אני חושב בכל העולם המערבי המושג מלצר איבד את הפרופורציות שלו בכלל מהבחינה הזאת, אבל כן אפשר להסתכל ולראות שיש המון מקצועות שאנשים, והסיבה שאמרתי את זה בצורה הזאת זה שלפעמים אנשים הולכים לומדים משהו, כמו למשל משפטים, והוא צריך כסף בתור בן אדם שצריך ללמוד משפטים, והוא לא רוצה להיות מלצר, כי בינינו מלצר זה עבודה מאוד קשה, מתישה, וגם לא נוחה. אז אני זוכר בתקופה שלי, אני עבדתי בנטוויז'ן לפני הרבה מאוד שנים, והיו המון המון סטודנטים שטענו שפשוט למדו. גם אני הייתי סטודנט בנטוויז'ן, וזה יכול להיות חלק מהעבודה. אז אני אז נתתי שירות תמיכה, גם בתוך נטוויז'ן, גם בחוץ לנטוויז'ן, דווקא מהבחינה הזאת, אני חושב שזה הדבר החדש.
המונח בקר סוק הוא קצת יותר מתוחכם, ורצוי שיהיה יותר מתוחכם. בסופו של דבר, זו השורה הראשונה של ההגנה, היא מאוד מאוד חשובה. זה נדבך מאוד חשוב שבא להטריע על חששות לתקיפה, ואני מאוד מאוד זהיר בדבר הזה. אנחנו לקחנו את המקצוע הזה, הוא לא מקצוע מסובך ללמידה, והוספנו אותו לקומה הראשונה. מכיוון שכל הצעירים בעצם שואפים להיות אנשי סייבר ולא אנשי IT, הם למעשה ביקשו מאיתנו להוסיף לפחות את המקצוע הזה לקומה הראשונה, ועשינו את זה.
אני חושב שהצלחנו להגיע לשלב השאלה זהה.
קראת את המחשבות שלי.
כן.
אז אבי, אנחנו מגיעים לשלב השאלה הזה, זה שלב שחוזר בכל תוכנית שלנו. אנחנו נשאל אותך שאלה שהתשובה עליה צריכה להיות במילה אחת או שתיים. יותר מזה, אנחנו חותכים בעריכה. אוקיי, מוכן?
מה האתגר הכי משמעותי במקצוע הסיסו?
ניהול סיכונים וביצוע על פי הממצאים של ניהול הסיכונים.
אם היית יכול להמליץ למי שרוצה להפוך לסיסו, מה היית ממליץ לו כדבר הכי משמעותי שהוא חייב לדעת?
אחרי בגרות, קודם כל בגרות, והדבר השני זה גם טכנולוגיות וגם GRC.
לסיסו שאין לו כסף, מה הדבר הכי חשוב להוציא עליו כסף?
כל ארגון יש בעיה רצינית שאפשר לפתור אותה במעט כסף, בעיה רצינית שאפשר לפתור אותה עם הרבה כסף, ובעיות לא רציניות. לך לבעיה הרצינית שאפשר לפתור אותה עם מעט כסף.
סקר סיכונים או PT?
זה כמו לשאול בחור או בחורה. כלומר,
תבחר אחד.
סקר סיכונים כמובן.
סיסו טוב, הוא סיסו מנהל או סיסו טכני?
אני לא מוכן לענות בשום אופן, כי זה לעקור את הטוב שבסיסו. זה שניהם.
איזו הסמכה הכי חשובה שתהיה לסיסו?
כיום זה כמובן CISSP, ולא בגללי. איזו הסמכה שיוצרת מהפכה בכל העולם, היא בעיה רצינית, היא הפכה להיות סטנדרט מאוד מאוד משמעותי בכל העולם, ומי שמחשיב את עצמו הולך ל-CISSP. אגב, יש מקום גם להסמכות נמוכות יותר, מה שנקרא חצי הדרך. אי אפשר ללכת רק על מצוינות, ויש CISM למשל שהיא מצוינת.
איך נצליח להביא עוד נשים לתחום?
נקודה מאוד רגישה ומאוד כאובה. אז זה לא אתה ולא אני. משהו בתרבות הישראלית, וגם בעולם אגב, אבל הישראלית לא תקין. עדיין כנראה אנחנו עושים הסללה כבר מגיל שנתיים. משהו לא טוב. משהו לא טוב. אנחנו זקוקים מאוד לנשים, ראי ערך מחסור באנשי סייבר.
אז איך נביא עוד נשים לתחום?
כי נשמע שאתה מאשים את הנשים.
עודד, מודעות. אני מאשים אותנו. אני מאשים אותנו שאנחנו מסלילים נשים. עובדה, נשים לא באות לסייבר מספיק.
כמה מגיעות לקורסים?
זה נורא. ממוצע בכיתה זה 3/25.
ככה...
פתחתי כיתת מתחילים לפני 3 שבועות עם 7 בנות ופשוט חגגתי בכיתה. זה נורא שעל 7 מתוך 25 אני חוגג.
מה בעיניך היא נקודת החולשה הכי גדולה של שוק הסייבר בישראל?
הדג מריח מהראש והדג מסריח מהראש. הנקודת תורפה העיקרית שאני מעדיף לציין אותה זה לחזק את מערך הסייבר הלאומי ולהכווין אותו חזרה לסיוע לשוק האזרחי.
איך יראה התחום בעוד 5 שנים?
בעוד 5 שנים, אני מעדיף לענות בעוד 10-15 שנה. העולם דיגיטלי הרבה יותר מהיום. סוגיות מסוימות לא רלוונטיות יותר. עדיין אין פתרון להגנת סייבר, אלא הרבה מאוד פתרונות שנותנים רק 99%. עדיין צריכים 30 מגנים על כל תוקף. והיקפי המחסור בשוק הסייבר בכוח אדם מעצימים ברמות מטורפות שהעולם כמעט לא שורד איתם.
תודה רבה.
תודה רבה, אבי וייסמן.
תודה רבה לכם.
ותודה גם לך, רותם.
תודה גם לך, דנית.
על עוד פרק של מדברים סייבר.
הצצה אל מאחורי הקלעים של עולם הסייבר.
ביי.
ביי, דנית.